נתיב אהבת השם בספר מידות ראיה, אנחנו נמצאים בסוף פסקה ה'. פסקה ה', כפי שאנחנו אמרנו, מדברת על הופעת הרוח של משיח, של המשיח, שוודאי אין הכוונה רק על הדמות הזאת של המשיח, אלא על מדרגה שהעולם עומד בפניה. והמדרגה הזאת של המשיח היא המדרגה הזאת שמגיעים למצב המופלא הזה, שישראל נהפכים להיות הלב של כל האנושות, הלב של כל העמים, ומתוך זה שהם הפכים להיות הלב של כל העמים, אז הם מזרימים את החיות הישראלית לכל העולם כולו. והחיות הישראלית הרי היא מלאה בטוב, היא מלאה ביושר, היא מלאה בכל הדברים המופלאים, וזה המדרגה העליונה הזאת של הגאולה של האנושות. ואומר הרב שהדבר הזה, מהו הדבר הכי הכי בסיסי שנצרך כדי להתקרב למדרגה הזאת, כדי להיות שייך למדרגה הזאת, זה אהבת העמים. כן, הוא דיבר על אהבת האנושות, אהבת הפרטים ואהבת העמים. ועל זה בא הרב ואומר, זה נכון קודם כל שלקראת המצב הזה שנוכל להיות לב בעמים, אז לאט לאט העולם הולך ומתבשם, והרע שבו הולך ונחלש, וברגע שהרע שבעמים הולך ונחלש, הרבה יותר קל להיות לב לעמים שהם טובים, הרבה יותר קל מאשר להיות לב שרוב מה שיש בהם זה רוע, כן, זה החלק הרע. כי הסעיף הזה בונה את האהבה על בסיס ההתחברות לחלק הטוב, והמציאת החלק הטוב שיש בכל עם ועם. ואתה צריך לחפש את החלק הטוב, ולדאוג לזה שיהיה לו חלק טוב, וזה הדרך שבאמת יהיה את ההשפעה הזאת, את ההקרנה הזאת מישראל לגויים. אבל זה ברב ואומר, עם כל מה שאני אמרתי, שבאמת העולם הולך ומתקן, אבל אל תחשוב שהעבודה הזאת של האהבה היא עבודה שהיא נעשית רק לקראת משיח צדקנו, או לקראת הופעת רוח זה. בעומק זה צריך להיות דבר שהוא ברצף של כל הדורות. ואפילו בדורות שזה היה נראה מטורף להשקיע במגמה העילאית הזאת, להתחבר לטוב שיש אצל העמים. למה? כי הסאוב וכוחות הרע הם היו החלק הגלוי והדומיננטי שליווה את ההתגבשות של העמים. בכל אופן, זה, לשורות האלה אנחנו הגענו, אומר הרב, אבל העבודה הזאת של מידת האהבה היא צריכה ללכת להיבנות במשך כל הדורות. זה לא איזשהו דבר שיבוא הזמן של, שבאמת העולם יגיע כבר לקראת הסוף שלו, זה יוכל, זה פתאום יתפוצץ. כאילו כל הדורות לא תשקיע בדבר הזה, ותגיע לדור האחרון, תוכל לעשות מהפך. זה לא ככה. עם ישראל הוא צריך לבנות בתוכו נפש כזאת של אהבת העמים. אהבת העמים במובן הזה של אהבת נקודת הטוב שיש בכל עם ועם. אז זה מה שאומר כאן הרב, אנחנו במשפטים האחרונים. אבל עלינו לדעת, כי נקודת חיים, אור וקודש, כלומר, אנחנו צריכים לדעת שנקודת החיים, שנקודת החיים מופיעה בשתי צורות של אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוקי שנכנן בו האדם בכללו, וחוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו. כן, הצלם האלוקים, זה שקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון בצלם אלוקים, ושכל בני אדם הראשון זה לא זה שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא בו צלם אלוקים. והבן של האדם הראשון, הצלם האלוקים הולך ונקלש. עד שאנחנו יכולים להגיע לדורות שכמעט ואתה לא רואה את הצלם האלוקים או אין צלם אלוקים. אומר הרב לא, במובן של מה שהקדוש ברוך הוא מייצר, כן, במובן של מה שהקדוש ברוך הוא גורם שיש בעולם, זה דבר שהוא לא זז. תמיד לא זז מהצלם האלוקים שנחנן בו האדם בכללו. כן, מדרגת צלם האלוקים של האדם הראשון, במדרגת צלם האלוקים של אחרי כן, של שהיה בדורות אחרי כן, היא אותה מדרגה. רק מה? על מדרגת צלם האלוקים הזאת, כן, והמדרגת צלם האלוקים הזאת מופיעה בצורה של אור וקודש. מה זה אור וקודש? אור זה היכולת לבנות את הרוח, את האידאות, את המבט, להאיר את החיים עם המגמה שלהם, וקודש זה שיש כוח באנושות להיות מיוחדת. היא לא תהפך להיות חלק מהחומר, היא לא תהפך להיות חלק מהגסות, אלא תמיד היא תהיה מופרשת, כן, היא תהיה מיוחדת, היא תהיה בה משהו מיוחד. האנושות היא לא תהיה כמו בעלי חיים למשל, כן? זה האור והקודש, שזה שתי הדברים שצלם האלוקים, שככה יופיע הצלם האלוקים. אז אומר הרב, שאנחנו צריכים לדעת את זה, שבצד של מה שהקדוש ברוך הוא נוטע באנושות צלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא נוטע את זה בכל דור. זה לא מתנה שניתנת רק לאדם הראשון, אלא זה דבר שהוא מלווה את האנושות בכל הדורות כולם. וגרעין קודש זה ירומם את הכל. כלומר, עם כל זה שאפשר על הצלם האלוקים הזה לבנות הררים של השפטות וערפל והמון דברים שהם יכולים לחסות את צלם האלוקים הזה, אבל הדבר הזה הוא כל כך גרעיני, כל כך חזק, ושהוא לא יכול, ואתה לא יכול ליטול אותו, אתה לא יכול ללכת נגדו, שבסופו של דבר יהיה כוח לגרעין קודש הזה לרומם את הכל.
רב, זה קשור לאור וקודש גם? זה גרעין הקודש, רק הקודש ולא האור, שלא מגיע
בהשוואה
לזה?
כלומר,
גרעין גם של האור?
גם של האור וגם של הקודש. קודם הוא הסביר את שתי הצדדים, ופה הוא קורא לזה גרעין הקודש. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפיצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. שאיך יחול העילוי הגדול, הגמור בעולם? את אור הצדק והמשרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח. בהשלמת היצור כולו, והאדם בכל אגפיו בתחילה. אז כאן יש מושגים שצריך לנתח כל מושג. מה זה הצדק והמשרים, העוד והתפארת, הגבורה והנצח. אבל באופן כללי נסביר שהדבר הכי בסיסי, שהוא בוודאי נטבע מכל גוי, מכל עם, גם מהעמים, להגיע למדרגה הזאת, זה את הצדק והמשרים. לא לעשות, כן, לא לפעול בצורה עמוקה, עקומה. לא לעוות את איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. וחלק ממה שהקדוש ברוך הוא ישר, שברא את האדם ישר, זה בנוי על הדבר הזה שהאדם, אם הוא שומר על הישרות שלו, הוא יכול להופיע עולם של צדק. מה זה העולם של הצדק? עולם שבו לכל אחד ואחד יש את המקום שלו, ושאף אחד לא פולש ולא פוגע בזכויות של האחר. והבסיס הזה של הצדק והמשרים, הוא מתאחד עם האות והתפארת. ברגע שיש עולם שכל אחד ואחד יש לו את המקום שלו, אז מופיע העולם שהוא נראה גם יפה. האות תמיד קשור להופעת העולם הפנים, הפנים הוא החוץ, לכן התפארת. זה מה שאומר, העוד והתפארת. זה בסופו של דבר גורם לופעת העוד והתפארת, עם הגבורה והנצח והשלמת היצור כולו. אני, איך שאני מבין, צריך יותר להוכיח את הדבר הזה, אבל שאין הכוונה של הרב, שהגויים יכולים להופיע את המדרגות הזאת, המדרגות האלה של התפארת ושל הנצח, הגבורה והנצח. זה כבר מדרגות של קדושה ושל הופעת חיים אלוקיים, שזה במיוחד, זה שייך לישראל. הנצח זה ירושלים, תפארת זה מתן תורה. כלומר, מדובר על מדרגות מאוד מאוד גבוהות של הופעת האור האלוקי, שהוא לא תמון במדרגת הדרך ארץ. הוא תמון במדרגה שהיא מיוחדת בישראל, שישראל יכולים להופיע מדרגות מעבר לדרך ארץ. הצדק והמשרים זה מדרגת הדרך ארץ. אבל המדרגות האלה של האות והתפארת והגבורה והנצח זה מדרגות של הופעות חיים גבוהות יותר, שהן לא תמונות בעולם הזה, אלא הן באות ממדרגה שהיא מתגברת על העולם הזה, שהיא נצחית, שהיא תפארת, שהיא מדרגה יותר גבוהה. אלא מה? הגאולה היא תהיה בנויה בצורה כזאת, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כמו שהסברנו אתמול, התורה היא נקראת תפארת, אבל אין הכוונה שהגויים יהיו במדרגת תורה, אלא הכוונה היא שהתורה שהיא תפארת אצל ישראל, היא תשפיע, היא תקרין, הגויים יתפעמו מהתפארת שמופיעה בישראל. כלומר, כשאתה שואל את עצמך, סביב מה העולם, את מה העולם יעריץ, ממה העולם ירגיש שבאמת משהו שלם, משהו שבאמת בואו ישקיע, זה בהופעות האלה של האות והתפארת עם הגבורה והנצח, שכל העולם כולו הוא בסופו של דבר על ידי ישראל יתרומם. וזה מה שמדגיש לנו הרם, השלמת הייצור כולו. כלומר, המדרגות האלה של הגאולה הם יגרמו שכל היצירה כולה, אפילו בעלי חיים, אז הם יאבדו את הרצון לטרוף, כן? לא יהיה את המשנה הזאת של הארי, הדוב, הנמר, כן? החיות טרף יתוקנו, וגר זאב עם כלף, עם כבש. זה, כלומר, זה תיאור שכל היצירה היא תהיה יצירה שמתרוממת. אבל אומר הרב, צריך לזכור, עם כל זה שאנחנו מדברים על גאולת כל העולם כולו על ידי זה שישראל אוהבים ומתחברים לכל החלק הטוב שיש ביצירה, אבל השינוי העיקרי או הדבר המרכזי שבו יהיה שינוי זה האדם, שהוא מרכז הבריאה, והאדם בכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו, מה שתיארתי פה, שזה בעצם התוכנית והמגמה ומה שעם ישראל רוצה להביא את הדבר הזה הגדול הזה לעולם כולו, כן? אז את כל מה שתיארתי פה, הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. כלומר, ההתגבשות של הגאולה, או זה שאנחנו חוזרים והולכים ונגלים, זה קשור לזה שאנחנו קרובים או מתעסקים במדרגת חיים הזאת. אז הדבר הזה בהחלט צריך ללמוד עוד הרבה הרבה פסקאות, במיוחד בספר אורות, שיסבירו איפה באמת יש את הדבר הזה. אנחנו לא רואים שעם ישראל הוא כל כך מלא באידאות עליונות, ושהוא משפיע על העולם וכל מיני דברים כאלה. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? כן? אז זה בהחלט דבר שצריך הרבה הרבה ללמוד, אבל באופן כללי אנחנו יודעים את הדבר הזה. אם אנחנו מדברים פה על מידת האהבה, כמו שהזכרנו, שפרשת התשובה, שכתובה בפרשת ניצבים, ויאקי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה בכללה, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. המילה הדומיננטית שמה, לאהבה. לאהבה את השם אלוקיך. כלומר, היסוד הזה, שהאור האלוקי הוא כבר לא יופיע בצורה של יראה, אלא האור האלוקי הוא יופיע בצורה של אהבה. זה הדבר הדומיננטי של פרשת התשובה. מי שלומד פרשת התשובה, רואה שזה המהפך. יהדות של מכון מאיר, תשובה מאהבה. כן? כן, היסוד הזה של אהבה, כן, זה הלב, זה השינוי של הופעת מדרגת הקודש בזמן הגאולה. בזמן הגאולה, בספר אורות, הרב מסביר שהמעבר מתקופה ארוכה שבה לא יכלנו להופיע את האור של הקודש בצורה של אהבה, והיינו מחויבים, היינו צריכים הרבה יותר להיזהר, ולמרות הקריאה של הרב פה, שבכל הדורות היה צד של אהבה, אבל בכל הדורות זה היה בקטנה מה שנקרא, בצורה הדומיננטית, זה רק מתאים לדורות שלנו, אז הרב באורות מסביר, המעבר מסוג תורה, מסוג מדרגת חיים, שהיא מבוססת על צמצום החיים, על קימוץ החיים, על יראה, על שמירה כל הזמן, לחיים, לצורת יהדות שלא מפחדת לגוע בחיים, ושהחיים... ושאתה מאמין בטוב שיש בחיים, ושאתה נוגע בכל כוחות החיים, הדבר הזה הוא מאוד מסובך. והוא מה שמביא את הבירור הזה של הכפירה, שהכפירה היא נועדה כדי להצמיח, כדי לנקות אותנו מסוג יהדות קטנה, וכדי לבנות משהו הרבה יותר גבוה, שזה תורה ואור במדרגה הזאת, שאתה כבר מספיק יש לך את העוצמות שאתה בטוח בעצמך שאתה יכול לגוע בחיים. ומה המשמעות לגוע בחיים? גם לגוע בגויים. להתחיל לייצר קשרים עם כל מיני כוחות חיים שמופיעים גם דרך הגויים, כי אתה בוטח בזה שאתה תוכל להופיע את החלק הטוב שיש באנושות ולא את החלק המסובך. אז זה סעיף A. סעיף אב, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחה כי היא מתחת השמיים, אבל ידי הזיכוך מתעלה לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול בתארה עצומה לייחוד נשגב זה. הסעיף הזה, הוא בא ואומר לנו, אנחנו מדברים על מידת האהבה, יש שני, כן, צריכים לשים לב שיש מידת האהבה הרגילה, זה מה שלמדנו בסעיף ה', שמידת האהבה הרגילה, היא לא מידת האהבה של צדיקים דווקא. זה לא מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים. זה מידת האהבה רגילה. מהי מידת האהבה רגילה? מידת האהבה הרגילה היא האדם אוהב את הדומה לו. כן? מה זה אהבה? אהבה היא האדם מתמגנט לחלק שדומה לו. ומה אמר לנו הרב בסעיף A? אמר לנו הרב בסעיף A, אתה יכול להופיע בתוכך כוחות טובים. ואם יש בתוכה טוב, תחפש מה דומה לטוב שבך אצל אחרים, וככה תעשה השקה. כן, זה כמו המקווה שהיא ניתרת בהשקה. כן, זה הצורה של אהבה. אהבה היא שקודם כל תבנה את הזהות של הטוב שבתוכך, אחרי כן מתוך זה שאתה בונה את הזהות של הטוב שבתוכך, אתה מחפש את נקודת הדמיון שיש אצל האחר, שגם בו יש בו נקודת הטוב, ואתה מתאהב בדומה לך, בחלק הטוב שלך, וככה הטוב הולך ומתעצם, וככה, כן, וככה אתה הולך ומתקן את העולם. זה התיאור של האהבה של סעיף A. אבל בסעיף ו' הרב בא ומחדש שיש צורת אהבה אחרת. זה אהבה שהיא בנויה על זיכוך. אהבה שהיא בנויה על עבודת ייחוד, כמו ליחד ייחודים. כן, כמו שאומרים לך, אני צריך לעשות תיקון על ידי ייחוד, כאילו לעשות איזושהי פעולה כזאת של, של להופיע את השורש של החיים, להופיע את, את הייחוד, זה מדרגת חיים, זה הופעת אהבה אחרת. ומדרגת, זה הופעת חיים שהיא מתאימה רק לצדיקים. ואם מישהו שהוא לא צדיק יעשה את הדבר הזה, והוא יחשוב שהוא יכול לאהוב בצורה רגילה, ולא מתאים לאהוב בצורה רגילה, אלא רק בצורה של צדיקים, אבל הוא לא במדרגה הזאת, אז לא רק שהוא לא יביא תועלת, אלא הוא יביא הרס. כן? אז זה באופן בסיסי האמירה של הסעיף הזה. אז הרב אומר כזה דבר. מידת האהבה שרויה בנשמת הצדיקים, האהבה שאני מדבר עליה פה בסעיף ו, היא כוללת את כל הברואים כולם. זאת אומרת, בסעיף הקודם דיברנו על הדבר הזה, שאתה רואה, אתה מחפש את החלק הטוב שבבריאה. אבל הצדיקים יש להם כוח להופיע את מידת האהבה, כל הברואים, בכל בריאה, אתה לא מוציא מנקודת האהבה שום בריאה. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, ואפילו המלאק. כן? המלאק. כשאתה מתבונן על המלאק, אז המלאק, בהופעה שלו, בעולם הזה, הוא 100%, 100% תנועת חיים של הרס. תנועת חיים של לצנות, שהוא לא מקבל את הדבר הזה שיש איזושהי משמעות לחיים. הוא כופר, הוא מבזה ועושה לצנות מכל מי שיגיד שיש משהו רציני בחיים. כלומר, הוא כל כולו, כל דבר שתביא, הוא יירא בזה, הוא ישבור את זה, והוא יגיד, זה לא, אין בזה חיים. זה, אז הוא 100% הרס בעולם הזה. ולכן התורה מצווה אותנו, אתה נפגש עם המלאק, אתה לא נפגש עם חיים, אתה נפגש עם דבר שהורס את החיים, ולכן אתה צריך למחות את זכר המלאק. ובמדרגת חיים לא של צדיקים, באדם רגיל שהוא נפגש עם המלאק, אם הוא יגיד, אבל הרב קוק כותב בספר מידות רעיה שצריך לאהוב את המלאק, זה נורא והיום. כי הוא, הדרך היחידה שלו לאהוב את המלאק, יהיה על זה שהוא יגיד, טוב, הרע הוא לא כל כך נורא. הלצנות הזאת היא לא דבר כל כך נוראי. זה דבר שעובר מסך. זה דבר שאפשר לסבול אותו. והוא בעצמו נהפך להיות קצת המלאק. הוא בעצמו נהפך להיות קצת כן, קשור לאידאות של המלאק. ולכן אסור לא לאהוב את המלאק באהבה הרגילה שאנחנו מדברים. זה טרגדיה אם הוא יאהב את המלאק סתם ככה. מה הדרך לאהוב את המלאק? הדרך לאהוב את המלאק רק אם אתה אוהב את זה בצורה שאיך שהצדיקים, מידת האהבה השפויה בנשמת הצדיקים, רק זה מה שמאפשר לאהוב את המלאק. למה? איך הצדיקים אוהבים את המלאק? אפילו המלאק, הוא מחדש כאן הרב, אינו נמחה אלא כי אם מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים ונכלל הכל באהבה העליונה. אז צריך להבין מה שהרב מתכוון כאן. הרב, מה שהוא אומר, הוא אומר כזה דבר. אחרי הכל, הרי גם המלאק בשורש העליון, מה שהוא קורא לזה מעל השמיים, כן, בנקודה הראשונית, בנקודת הראשית, בנקודה הכי הכי ראשונית, אם המלאק הוא חי, נכון שהוא לוקח את החיים למקום הדפוק, אבל עצם הדבר הזה שהוא חי, ואתה מאמין שאין חיות שאין לה מקור אלוקי, אז על כוחך אתה חייב לבוא ולהגיד שגם המלאק, השורש שלו, מקור החיות של המלאק, הוא להופיע את החיות האלוקית. מקור החיים של המלאק זה באמת גם הוא באהבה העליונה, כאילו בשביל להופיע את האור האלוקי העליון. בשורש הכל טוב. כן, זה יסוד שאנחנו לומדים, כן, כל מי שלומד את העולם הפנימי, לומד את הדבר הזה, שככל שאנחנו מדברים בעולמות עליונים יותר, שמה אין רע. כן, נניח, יש נגיד מקור, אתם יודעים את הדבר הזה, שיש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, אז לא ניכנס בדיוק לפרטים של זה, אבל בגדול זה בנוי בצורה כזאת, שעולם האצילות הוא כולו טוב, עולם היצירה הוא רובו טוב, עולם הבריאה זה אולי חצי חצי, עולם העשייה כבר יכול להיות מצב של רוב רע, כן, זה, ככה זה בנוי, שככל שההופעות החיים הן הולכות ומתרחקות מהמקור האלוקי, מהשורש האלוקי, ככה יכול להיות יותר אחיזה להתגלות של כוחות של רע. אז אומר הרב, אם זה התפיסה שלנו, ועכשיו כל ההוויה כולה, תמיד המקור שלנו מתחיל מהעולם העליון, העולם לא מתחיל מהעולם שלנו. תמיד העולם, החיות היא מתחילה מהשורש, מהנקודה העליונה ביותר. והנקודה העליונה ביותר לא יגורך רע. אין בכלל מציאות של רוע. הממילא זה אומר שגם המלאק, השורש של המלאק, כן, קשור לנופת האור האלוקי. אלא שבהשתלשלות וברגע שהמלאק עובר מהמצב של על השמיים, שנקרא לזה, זה איזשהו עולם מאוד רחוק מאיתנו, שהוא עולם הצילות כזה. והוא יורד לעולם הצמצום, העולם עובר לעולם, לעולמות שלנו, כן? מתחת השמיים, הוא בשנייה אחת נהפך להיות כולו רע. כולו צריך להימחות. כן? כולו צריך להימחות. אז אומר הרב, הצדיק יש לו את הכוח לקחת את המלאק ולזכך, כלומר להתייחס לתופעה של המלאק בצורה כזאת שהיא גם תוסיף טוב לעולם. איך זה? איך זה עובד? כן, אני מנסה לקרב את מה שאומר הרב אלינו, כן, שקצת נקלוט את הדברים האלה, אני לא בטוח שאנחנו נוכל להבין את כל מה שהרב אומר, כי זה חידוש עצום מה שעובר כאן הרב. אבל אני חושב שאולי נקרב את הדברים קצת, להסביר את זה קצת אלינו, זה ככה. בעצם, המלאק הוא כולו קליפה. הוא כולו בא ואומר, אין תוכן. אין תוכן לחיים, הכל קליפה. עכשיו, המהות של המלאק זה להיות מתחת לשמיים. וצריך את הכוח המלאק, של המלאק מתחת לשמיים. כי מה בעצם המלאק אומר? המלאק תמיד הוא אומר לנו, אם אתם לא מעל השמיים, אתם כלום. כלומר, יש בסופו של דבר, בעומק, באמירה של המלאק, אמירה שהיא נכונה. שהיא אומרת את הדבר הזה, שמתחת לשמיים, יחסית למה שמעל השמיים, הפער בין מה שמעל השמיים, שטראובר, הפער בין מה שמעל השמיים, למה שמתחת לשמיים, ישמעו את השם שלך בכל העולם. זה טוב, אם אני מפרסם את השם שלך.
מספר
הפער בין מה שמעל השמיים למה שמתחת השמיים הוא פער שלא ניתן לגישור. מעל השמיים זה שווה? כל מה שפחות משהו מעל השמיים הוא כלום. זה כוח הליצנות. זה הכוח שבא ואומר את הדבר הזה, שתמיד תתייחס למה שמתחת השמיים כלא שווה בכלל. אז כשהמלך נמצא פה מתחת השמיים, זה נורא והיום, זה הרסני. כל דבר שאתה תנסה להביא את מה שמעל השמיים למתחת השמיים, הוא יראה בזה חץ. הוא יבוא ויגיד, אבל זה לא מעל השמיים, אבל זה לא מעל השמיים, זה לא מעל השמיים. אז במבחינת, אז מי שנמצא, מי, כולנו שנמצאים לא במדרגת הצדיקים ולא נמצאים במדרגה של הופעת, של ייחוד, מה זה לא נמצאים במדרגה של, של לעשות את עבודת הזיכוך ולעשות את עבודת הייחוד, בעצם זה אומר את הדבר הזה. מה זה לייחד? כן, כמו שנגיד, נקרא את הפיוט שם של עשרת הרוגי מלכות, שהלכו בסילודים ואיחדו את השם הנורא. מה זה בעצם אומר התיאור הזה של ייחוד? זה אומר שהאדם עושה פעולה שהוא עוזב את הקשר שלו להופעת החיים בעולם הזה, הוא מתייחד עם שורש החיים. זה עבודת ייחוד. אז כולנו, וגם הצדיקים בדרך כלל, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הופיע את החיים בצורה כזאת, שיש את החיים בצורה מופלאה שהיא מעל השמיים, אבל שגם מה שמתחת השמיים הופיע באיזושהי מידה, את מה שמעל השמיים. כל המגמה האלוקית היא שהמעל השמיים גם יופיע מתחת השמיים. כן, ואנחנו מאמינים שיש משהו במתחת השמיים שהוא מעל השמיים. ומהבחינה הזאת המלאק לא מקבל את הדבר הזה. המלאק כאילו בא ואומר, מתחת לשמיים אין משמעות. הוא ליצן, הוא הורס כל מה שמתחת לשמיים. הוא לא מקבל את הדבר הזה שיש חיות מתחת לשמיים. אז אם אתה תנסה לחפש במלאק כשאתה נמצא מתחת לשמיים, ואתה מתייחס על המציאותו מתחת לשמיים, לא תוכל להופיע את מידת האהבה כלפי המלאק. לא שייך לאהוב את המלאק. לא שייך לאהוב את המלאק. כי המלאק, מבחינת מתחת השמיים, הוא כל כולו כוח הרס. הוא כל כולו אומר שאין פה אלוקיות. הוא כופר בזה שיש פה איזושהי הופעה אלוקית. אבל כשאם אתה צדיק, ואתה עושה פעולה כזאת שאתה פונה, כן, אתה כאילו מנתק את עצמך מהופעת החיות בעולם הזה. ואתה אומר, אבל שורש החיות שלי נמצאת לא מהעולם הזה, נמצאת במקור מאוד 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 עליון, שם גם המלאק יש לו חיות. גם שם המלאק יש לו חיות. וכשאתה עושה את העבודה הזאת, אז אתה מבין למה, בסופו של דבר, גם המלאק יש בו, למה גם במלאקיות יש איזושהי נקודת חיות, כי הוא באמת, יש איזה צד כזה שבא ואומר את הדבר הזה שיחסית למעל השמיים, אז כל מה שמתחת לשמיים זה כלום. זה באמת אתה צריך להיות ליצן. כן, אתה צריך לא לתת לבינוניות, לא לתת לחלקיות מקום. לתת רק לאלוקיות המוחלטת מקום. זה התוכן של האמירה של המלאק. נכון שבעולם הזה הוא לא אומר את זה בצורה כזה. הוא מבחינתו בעולם הזה, הוא חי את העולם הזה ואומר, תפסיקו לנסות להיות, להתחבר לאלוקות. כל מה שתעשו בעולם הזה זה לא אלוקיות. זה האמירה שלו. ומבחינתו הוא לא בעולם הזה מחפש אלוקיות. כי הוא לא שייך, בעולם הזה לא שייך מדרגת החיות העליונה הזאת של האלוקיות הזאת. אבל זה מה שבדיוק מסביר הרב. שבעומק המלאק, כן, יש לו נקודה כזאת שהוא שייך לאלוקיות, רק כשהוא מתחיל לרדת, אז כל כולו הוא אומר, אם התחלתי לרדת, אז אני יורד עד תהום רבה, כאילו אני מתנתק לגמרי, אז אין מקום, כאילו, לשייכות של, לאלוקיות פה. עכשיו זה מה שאומר הרב, שהצורת האהבה של הצדיקים היא לא צורת האהבה רגילה, שאני אוהב מצד מה שיש בתוכי בעולם הזה קצת אור אלוקי וטוב, ואני אחפש גם באחר שיש בו טוב אלוקי, ויחד אנחנו נחזק את החלק הטוב. לא זה צורת אהבת הצדיקים. צורת אהבת הצדיקים היא עובדת בדרך אחרת, היא עובדת דרך זה שתמיד הם עושים פעולת זיכוך, פעולת התעלות, לגוע בשורש החיים, ומתוך זה הם מגיעים לחיבור ולאהבה. זה הסעיף, כן? נקרא אותו עד עכשיו. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא מיוחדת בזה שהיא כוללת את כל הבורים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון. ואפילו המלאק אינו נמחק כי היא מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך, על ידי הזיכוך שעושה הצדיק, מתעלה הוא לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא אומר הרב, מזהיר אותנו, שצריך כוח גדול ותארה עצומה לייחוד נשגב זה. זה מה שמסביר לנו הרב. בפורים, כן, אנחנו, כן, הרבה הרבה שיחות אנחנו אומרים על פורים. אז אחד המהלכים שאנחנו מסבירים בפורים, זה האמירה הזאת של רב הכל כך קיצונית, חייב, הנה יש לי בסומי בפוריה, עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, שבוודאי זה תימה מאוד גדולה. איך אפשר לבוא ולהגיד? כל עניינו של פורים זה לעשות את ההבחנה בין טוב לרע, לעשות את ההבחנה בין המן למרדכי. איך אתה בא ואתה אומר שיש איזושהי נקודה בפורים שאתה מגיע לזה שאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי? כן? אז על השאלה הזאת צריכים, כן, לא ננעלו שערי הסברות. כן? אפשר להסביר 7, 8, 9 הסברות. אני יודע מה על הדבר הזה. אחת ההסברות זה כך. שבפורים יש נקודה. בסיס של פורים, כשאתה מגיע לסעודה ואתה מגיע למדרגה הזאת של עד לא ידע, מה זה המדרגה הזאת של עד לא ידע? עד לא ידע זה כאילו לעזוב את מדרגת החיים שהיא קשורה לידיעות שלנו. מה זה אומר שלעזוב את נקודת החיים שהיא קשורה לידיעות שלנו? זה להתעלות למדרגת החיים שהיא מעבר לידיעה, שזה בעצם העבודה הזאת של הזיכוך, להתעלות לשורש הטוב, של התארה עצומה, לרגע כזה של ייחוד נשגב, כן, למדרגה מאוד מאוד גבוהה של ייחוד, שהמבט שלך הוא בכלל לא המבט של לעשות, כן, לחיות את החיים מצד מה שהם מתגלים בעולם הזה, אלא שאתה יושב עם המלך במסיבו, ואתה נוגע בשורש החיים שזה עצם הדבקות האלוקית, הקשר עם האלוקות, וזה זה זה החיים, כן, ואתה חי חיים עליונים כאלה, כן, זה המדרגת חיים שצריכים להגיע אליה בסעודה. וכשאתה נמצא במדרגת החיים הזאת, יש צד שבא ואומר, שאומר שהמלך צודק מבחינת העולם הזה. אז מרדכי מופיע הרבה יותר אלוקיות מאשר המן, כן, מבחינת העולם הזה, במדרגה לא של של הייחוד, במדרגה של הופעת החיים בעולם הזה, אין ספק שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שמרדכי מופיע בחיים שלו ובין מה שהמן מופיע בחיים שלו. המרדכי הוא כולו מופיע חיים, והמן כל כולו מופיע מוות, מופיע המלאק, מופיע לצנות, כן? ברור שיש הבחנה בין המן למרדכי, אבל יש נקודה בפורים שאתה מגיע למקום כזה שאתה לא בוחן את החיים מצד ההופעה של החיים, אלא אתה בודק את החיים מצד שורש החיים. מצד שורש החיים יש צד כזה שבאמת אין הבדל, וכל החיים הם באמת הערך שלהם רק אם הם מעל השמיים. עצם הדבר הזה שאתה מגלה, אפילו אם אתה תגלה חיים של מרדכי, זה אף פעם לא שווה לחיים של שורש החיים. אז יחסית כביכול, זה הפירוש, יחסית למדרג, לזה שאתה עושה את עבודת הייחוד הזה ואת ההתעלות הזאת, ושאתה נוגע בחיים מצד השורש שלהם, אז כשאתה מגיע למדרגה העליונה הזאת, אז אין כל כך הבדל, ההבדל הכמותי הזה כביכול, שבין אמן למרדכי הוא מתבטל. האיכות הפנימית הזאת, היא מבטלת את הפער הזה שיש בעולם ההתגלות. כן, וזה בעצם כאילו מה שאנחנו מסבירים עכשיו, שאת אותה מדרגה מיוחדת שהרב אומר על הצדיקים, כל ישראל הם זוכים להיות במדרגה של הצדיקים בפורים, מתוך העמל הזה של פורים, מתוך המדרגה הזאת של פורים, של החיה בידי שלי במסום מיד אלו ידע, אז כל אחד ואחד יכול להעיז לעשות את העבודה הזאת של הצדיקים והוא לא ייפגע. כן? בדרך כלל כל השנה, רק אם אתה צדיק אתה יכול לקרוא את הסעיף הזה. כן? אחרת, אתה אומר, מה פתאום? כתוב בתורה, מחות עם חיית זכר המלאק, ואני מוחה את המלאק, שום אהבה ושום נעליים. כן? זה רק אם אתה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, אתה יכול לקרוא את הסעיף הזה. אבל בפורים, בסוף של פורים, במדרגה העליונה של פורים, כולנו מגיעים לנקודה הזאת של מידת האהבה שהיא שרויה בנשמת הצדיקים.